Please come in, take seats. It's our great pleasure to once again be able to host our Shlomo Amar Shlita. Amar graced our presence at the Chag HaSmicha, where we honored not just the Musmachim, but Rav Shechter Shlita as well. And it's our great pleasure to be able to have him here to give a Shiur Klali. I want to also thank Rav Goldwicht and Cantor Tisson for their help in arranging everything for today. Ha'or HaChaim HaKadosh, al HaPasuk Vayakel Moshe, כותב ככה, צריך לדעת טעם שהוא צריך לומר ויקל, אחר שהוא דבר הרגיל בכל עת, בכל עת אשר יצווה דבר השם. למה כתוב כאן דווקא ויקל משה? ונראה כי לצד שראו כי קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו, לזה הוא צריך להקיל את כולן, לבל ימנעו קצת מהמורה. זה הצטרפות של מורה, ובצד השני, הרצון לשמוע, הרצון לגשת. כבוד הרב, כשאתה בא לישיבה, כשהרב בא לישיבה, יש גם מורה, גם איזה הדרת פנים כי קרן אור פניו, וגם הרצון לשמוע. אז ההנהלה צריכה להקיל את הקהל. כולם רוצים לשמוע, כולם רוצים לגשת, אבל יש איזה מורה, אבל שיודעים את הרב, יש לו גם הצד של קרן אור פניו וגם את ההדרת פנים וגם את הנעימות דרכיה דרכי נועם ונתיבתיה שלום. הרב אמר is currently serving as the chief rabbi of Yerushalayim. He served of course as the Rishon Lezion for Eretz Yisrael. Very, very involved in many matters of the Batei Din, and it's our great kavod to have the Rav with us today. Rav Amar.
ברשות מורי ורבותיי, כבוד הגאון הגדול, ראש הישיבה, ידיד ותיק של גדולי ישראל, ואני זכיתי להיות קצת מקורב ולאו גם כן, הגאון הרב שכטר, שיחיה ויאריך ימים. ידידנו הגאון הרב בן חיים, שיצא לי הרבה לדבר איתו בלימוד, ואני תמיד מתפעל מהידיעות ומהחריפות. ידידנו הגאון הרב מאיר גולדוויכט, שבכל הארץ יצא כמה, הנעימות שלו והעמקות שלו והרעיונות הנפלאים שלו, מרביץ תורה כאן ובכל רחבי העולם, אני חושב, אבל בארץ, בכל הערים, כבוד המנהל, רב הגאון הרב פנר, בכל הרבנים, כל ראשי הישיבה, בכל האברכים ותלמידי הישיבה. הייתה שאלה מעניינת. רב חשוב נשאל והביא לי את השאלה שהוא עוסק בדברים אחרים בדרך כלל. הפעם באו בשאלה מצד הארכיאולוגים שחופרים סביבות הר הבית, ובחפירות שלהם מדי פעם מתגלים דברים באמת אוצרות אמיתיות. לא מזמן גילו את המטבע עם החותם של חזקיהו מלך יהודה, שהוא היה מחותן עם ישעיהו הנביא, שהוא היה צדיק גמור. כל לראות גילו גם מקומות, יש מקומות שאדם עומד שם, רואים את החורבן כאילו עכשיו נעשה, האבנים נפלו. מדי פעם הם מגלים כלים שלפי המראה הם כלי המקדש, כמו הכלים של מחתה של אש, כמו מזרק של דם שבו היו זורקים דם הקורבנות, כמו גם כן כלי של מנחה. אבל לא ברור לאף אחד, ולא יכול להיות ברור, אם השתמשו בהם במקדש, אולי רק הכינו אותם, אולי בכלל היו שימושים אחרים. קשה לדעת ברור הדברים. אחר כך הארכיאולוג הזה, איש אחד שהוא חשוב, היה אצלי בבית, והוא הביא איתו מזוודות. אני נבהלתי, פחדתי שאולי הביא מכלי המקדש, אז הוא אמר לי לא, הביא משהו אחר. הביא לי להראות לי שהם מוצאים כלים של בר כוכבא, בר כוזיבא, מצאו את הגביע של הקידוש עם הצלחת שבו היה מקדש, כתוב עליו, ועוד דברים שאי אפשר לתאר. בימינו מתגלים, אמר לי גם איזה ידיעות מרעישות שזה עדיין בגדר סוד, ואני לא, הוא שאל אותי להתחיל לדבר, אמרתי לו שאלך לגדולי ישראל, קטונתי מלהחליט. אבל בכל אופן, על הכלים האלה שיש צד גדול שהם היו במקדש, אז הוא שואל מה עושים איתם, האם יש בהם קדושת המקדש של כלי שרת, או אולי היות, ככה הוא כותב והרב שנשאל, אולי היות ושנים רבות היו מתחת לאדמה ונשברו והתבטלו, אולי כבר בטלה מהם קדושתם, ועל זה היינו צריכים להכריע. ברמב״ם בפרק א' מלכות בית הבחירה, יש שם דיון על הכלים, איך מקדשים, לא איך מקדשים, אלא אם השתמשו בהם הדיות, ואחר כך באים להקדיש אותם, אולי הפך, זה דיון ארוך בפני עצמו. בפרק ו' ברמב״ם פרק ו' מהלכות בית הבחירה בהלכה י' מדבר בדין שרצו להוסיף על ירושלים או להוסיף על העזרות, מוסיפים. מותר להוסיף אם מחליטים בדין, אבל יש איזה תנאים איך מוסיפים על ירושלים ואיך מוסיפים על העזרות, ואפשר למשוך חומת ירושלים עד מקום שירצו. אפשר להרחיב עוד ועוד. אין מוסיפים על העיר או על העזרות, אלא על פי מלך ועל פי נביא ובאורים ותומים. תודה רבה. ועל פי סנהדרין של 71 זקנים. צריך שיהיה מלך ונביא, וכהן גדול עם אורים ותומים. הרמב״ם מדגיש אורים ותומים, כי בבית שני לא היו אורים ותומים. וגם צריך שיהיה על פי סנהדרין של 71 זקנים. כל אלה צריכים לקבל את ההחלטה. שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך, וכן תעשו לדורות. ומשה רבנו מלך היה. ויהי בישורון מלך, אמרו חכמים זה משה, היה מלך ישראל. וכיצד מוסיפים על העיר, עושים בדין שתי תודות, שני קורבן תודה, ולוקחים לחם חמץ שבהם, מהחלות חמץ שבתודה, לוקחים מהם והולכים בדין אחר שתי התודות, ושתי התודות זו אחר זו, ועומדים בכינורות ובנבלים ובצלצל, על כל פינה ופינה ועל כל אבן ואבן שבירושלים, ואומרים ארוממך אדוני, כי דיליתני ולא שמחת אוהבי, עד שמגיעים לסוף המקום שמקדשים אותו ועומדים שם. ואוכלים שם לחם תודה אחת משתי התודות, והשנייה נשרפת על פי הנביא, שורפים את זו ואוכלים. שתי תודות, כי רוצים להרחיב את ירושלים, זה לא העזרות. בקורבן תודה נאמר, אנחנו אומרים כל יום בבוקר, התודה והנזיר קדשים קלים, שחיטתן בכל מקום, אדם נאכלים בכל העיר, לא רק בעזרה. אז היות ורוצים להרחיב את העיר, החליט, אמרו חכמים, לקחת שתי תודות, ומהלחם החמץ שבהם, מהם הרי בשביל זה יש אומרים שלא אומרים מזמור לתודה, בערב פסח הרמה כותב, פני שיש בה חמץ. הספרדים אומרים את זה, כי זה, במזמור אין חמץ. רק בקורבן תודה, אנחנו עוד רחוקים מזה. אז אנחנו מביאים את שתי הלחמים, והולכים מחר הקורבן של התודה, שתי התודות, עד מקום שהחליטו שעד שם מרחיבים. ואוכלים משתי החלות, אחת אוכלים ואחת שורפים. ומי קובע איזו היא האכילה ואיזו היא לשרפה? הנביא שנמצא איתם, כי חייב להיות נביא. וכן אם רוצים להוסיף על העזרה, אבל שם לא עושים תודות, עושים מנחות. כי המנחה נאכלת לא בכל העיר, רק בעזרה. על כן לוקחים, בשביל להוסיף על העזרה, לוקחים מנחות. כל מקום שלא נעשה בכל אלו, וכסדר הזה, לא נתקדש חידוש גמור. אז הרמב״ם, עליו השלום, מביא שעזרא הסופר, כשעלה לבית שני, גם הוא עשה שתי תודות, אומר הרמב״ם, זה לא עשה כלום, זה לא קדושה. למה? כי לא היה מלך, ולא היה כהן עם אורים ותומים. אז ממילא אי אפשר להקדש. אז למה הוא עשה שתי תודות? זכר לדבר. זה לא שזה צריך, ולא שזה עזר לקדש, זכר. אז איך היה קדוש? מקום המקדש בבית שני. אומר, זה מהקדושה הראשונה שקידש אותו שלמה המלך. מאז הוא קידש אותו לשעתו ולעתיד לבוא. כך לשון הרמב״ם. בקדושה הראשונה נתקדשו שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה בירושלים לשעתה וקידש אותן לעתיד לבוא. עכשיו ההלכה מעניינת בהלכת אתבר, פרק ו' בהלכת אתבר, לפיכך מקריבים הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קדשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה, שקדושה הראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אחר כך אומר שאפילו שהמקדש חרב, אבל יש לו דין של מקדש שנאמר והשימותי את מקדשכם, אף על פי שהם שוממים בקדושתם הם. אז רואים ברמב״ם שהחורבן והמציאות שהוא עדיין חרב לא משנה מקדושתם. בקדושתם, כמו שהגמרא דורשת, בקדושתם הם עומדים. יתרה מזו, בפרק שאחרה, פרק שביעי, שם הרמב״ם אומר, אף על פי שהמקדש היום חרב באבונותינו, חייב אדם במוראו, כמו שהיה נוהג בו בבניינו. כי בהלכה א' אומר, מצוות עשה לירא מן המקדש, שנאמר ומקדשי תיראו, להיות ירא, לפחד מן המקדש. ולא מן המקדש אתה ירא, לא מן המקדש, אלא ממי שציווה על יראתו. כי השם שוכן בציון, השם שוכן שם. מהשכינה הזאת אנחנו יראים. ואומר בהלכה זין, אף על פי שהוא בחורבנו, יש מצווה לירא, אותה יראה שהייתה כמו שהיה שלם. ולא ייכנס אדם למקום שמותר להיכנס, אלא למקום שמותר להיכנס. גם היום, אפילו שהוא חרב. כבר פסקו כל גדולי ישראל שבאמת לא עוברים להר הבית. הייתה מחלוקת גדולה מאז ומקדם על בית המקדש, על המקום שהרחבת הכותל שלפני הכותל, איפה שאנחנו עומדים ומתפללים. האם זה הר הבית? או שהר הבית הוא אחרי הכותל? זאת אומרת, המחלוקת היא על הכותל. האם חומת הר הבית, ואז הרחבה שלפניו זה מחוץ להר הבית, או שמי הכותל הוא חומת העזרה, ואז כל הרחבה שלפניו זה הר הבית. המחלוקת הזאת נחלקו בה כל גדולי הדורות לדורותיהם, ומעולם לא הוכרעה המחלוקת הזאת. הרדב"ז, שהיה גדול בדורו של מרן, הבית יוסף, הוא פסק שהכותל הוא נקרא חומת העזרה. ועל כן, לפי דבריו, כל הרחבה שלפני הכותל זה הר הבית, ואסור להיכנס שם בטומאה, ואסור להיכנס שם בנעליים, ונידות וזווים לא ייכנסו, ולא ייכנס במקלוב, תרמילו וכו' וכו'. והרבה הרבה עומדים. גם יש תשובה לגאון רבי משה פיינשטיין עליו השלום, גם הוא כתב שזה חומת העזרה. הלך אחרי הרדב"ז, גם הרדב"ז האחרון, גם הוא היה בצפת, רבי יעקב דוד בן זאב, שיש לו בית רדב"ז על הירושלמי, הוא היה בר פלוגתא של הרב קוק בענייני השמיטה, הוא גם כן פסק שזה הר הבית, הרחבה הזאת, והכותל הוא חומת העזרה. הוא אומר שהיה לו בחור, קראו לו הרב טוב אלם נדמה לי, הוא אומר שהוא, ככה הוא כותב עליו, שהוא המומחה והיודע בכל התבל, אין כמוהו, ככה הוא אומר. והוא הכריע בראיות שהכותל הזה הוא חומת העזרה. והוא פסק כמו, למרות שהייתה לו תמיהה רבה לרדב"ז, אומר, ראינו קדושי עליון דומים למלאכים שנכנסים שם בנעליהם ומתפללים שם ברחבה שלפני הכותל. אין לו תשובה על זה, אבל הוא נשאר בדעתו. האמת, אולי הזכרתי בה, מי שהכריע בדבר הזה בהכרעה ברורה זה מרן הרב עובדיה עליו השלום. אחרי מלחמת ששת הימים הוא פנה לאחראי על הווקף של המוסלמים בהר הבית, ביקש דבר אחד, שימדדו מאבן השתייה עד לכותל כמה יש האורך מאבן השתייה לכותל. כי האבן שנמצאת שם, שעליה יש כיפת הזהב, היא אכן אבן השתייה, זה תשובת הרדב"ז, ובזה אין מחלוקת. זה ברור, למרות שהרדב"ז שואל איך יכול להיות. כתוב במסכת יומא, אבן אחת הייתה שם מימות נביאים ראשונים, ושתייה שמה והייתה בולטת מארץ גבוהה מן הקרקע שלוש אצבעות, ובימינו היא גבוהה שלוש קומות. מי הצמיח אותה? איך היא גדלה? אחר כך הרדב"ז אומר שהגויים היו חופרים חיפושים אחרי ארון התורה, אז העמיקו את הקרקע, ממילא האבן נעשתה יותר גבוהה. בזה אני פירשתי את הפסוק, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה. זכור השם לבני אדום האומרים, למי אומרים? רש"י אומר, האומרים בני אדום אומרים לבבליים. מה אומרים להם? ערו ערו. מה זה ערו? אומר רש"י, השחיתו, מלשון השחתה. ואני ביארתי ערו מלשון ערבית, זה תגלו, זה לחפור ולגלות. אחר כך מצאתי באבן עזרא וגם בארשיך שפרשו כך, שערו כמו ערום ועריה, תגלו, גם בעברית זה ערום, ערו. אז לפי זה הם היו אומרים ערו ערו סביב אבן השתייה, כי שם היה עומד הארון, אז הם אומרים ערו ערו. אז הוא אומר זכור, אבל זה התגלה יותר, אבל זה אבן השתייה, זה ברור, אין מחלוקת. הם מדדו ומצאו שיש 80 מטר מאבן השתייה עד הכותל. הרב עובדיה עליו השלום אמר, זו הכרעה ברורה שהכותל הוא חומת הר הבית, כי עד סוף העזרה יש בסך הכל 38 אמה מאבן השתייה, כי זה הצד האחורי של בית המקדש, בסך הכל 38 אמה. ואם כאן יש 160 אמה לפחות, אז זה מוכרח לומר שזה כולל את הר הבית. אני, זו ראיה שאין אחריה תשובה, זו ראיה ברורה, אין עליה תשובה. ואני הצלחתי למצוא עוד שתי ראיות. פעם ראשונה שירדנו למנהרות וראיתי שהכותל נמשך ונמשך, שאלתי את המומחים, החוקרים, כמה הרוחב של כל הכותל? אמרו לי 488 מטר. למה אני זוכר? כי עשיתי סימן, פתח אליהו הנביא, פתח זה 488, באותו רגע עלה בדעתי, פתח כדי לזכור. אמרתי, אם זה חומת העזרה, בסך הכל עזרת נשים שהיא הקרובה אלינו כאן, קוף למד האמה, 135, אמרו, זה עזרת נשים, נשים דעתן קלה, קלה זה קוף למד ה, זה סימן ידוע. אם כן קוף למד ה, הגענו ל-400 מטר, חצי קילומטר כמעט. ודאי שזה כולל את כל הר הבית יותר. אחר כך דקדקתי יותר בדברי הרדב"ז, וראיתי מה, עליו השלום, מה גרם לו לחשוב שזה חומת העזרה. הוא ראה את, אני לא יודע אם פה ודאי הצעירים לא מכירים, אבל המבוגרים, אחרי מלחמת ששת הימים, כשניגשנו היה לנו כותל קטן, והבתים היו בנויים מכאן, והיה נראה ששם סיום הכותל. בתים של ערבים בנויים על הכותל. הרדב"ז ככה היה בימיו, מי שיראה בתשובה רואה את זה ברור. והוא אומר, מן הבתים עד סוף הכותל יש בערך קוף למד האמה. אז ממילא, אם זה קוף למד האמה, אז זה נקרא חומת עזרת נשים. זה מה שיש. אבל לא עלה בדעתו שהבתים האלה בנו אותם על הכותל, אבל הכותל ממשיך וממשיך. אם היה רואה את זה, לא היה אומר זה חומת. זה עוד ראיה ברורה שזה באמת חומה של הר הבית ולא חומת העזרה. ועל כן ברחבה שלפני הכותל מותר להיכנס, אבל אחרי זה אסור. אחר כך ראיתי בהמשך באבנים שמול בית קודשי הקודשים, אני רואה שם אבן אחת גדולה שהיא לא מסוטטת. כל הבנים מסוטטים יפה, ישרים, מסודרים. אבן אחת יש בה בליטות. שאלתי את המומחה, מה זה? אמר לי ככה נמצא, ומזה יש להם ראיה שבאבנים של הכותל קודם כל בנו אותם ואחר כך סיצטו. שאם לא כן, איך נכנסה האבן הזאת? והיא למטה. ודאי שהם סתים, ושכחו לסתת אותה, או נפתחה איזו מלחמה, לא הספיקו. ככה אומר. אם נאמר שההנחה הזאת היא נכונה, אז זה עוד ראיה. למה זה עוד ראיה? מפני, אם זה חומה של העזרה, אז איפה שעומדים על הכותל, זה הר הבית. כתוב מפורש שאסור לסתת אבנים בהר הבית. אז אם פה סיטטו אותם כשהם בנויים, זה הוכחה ברורה, אם זה נכון, שזה באמת חומת הר הבית ולא חומת העזר. טוב, כל זה דיברנו. אבל פה הרמב״ם אומר מפורש, שלהיכנס בפנים זה אסור. רק איפה שהיה מותר בזמן המקדש. לא כמו הרבד, הרבד אומר שאין בו קראת, כי הרמב״ם יש קראת. אם נכנסים למקום שאסור להיכנס. הרבד אומר נכנס, אבל לב משמע שיש, איסור לב, איסור דאורייתא. רק קראתם בו. אז המורה אומר גם כן יראים. אז עכשיו, אם קדושת המקדש במקומה עומדת, אף על פי שהוא חרב, ואם יראת המקדש, מורה מקדש, במקומו עומד, אף על פי שהוא חרב. והרמב״ם פה מביא פסוק אחר שאמרו בגמרא, את שבתותיי תשמרו, תשמרו, ומקדשי תיראו אני השם, מה השבת עומדת לעולם, גם מורה מקדש מהסמיכות, שבתותיי תשמרו, ומקדשי תיראו, גם יראת המקדש עומדת לעולם. אז אם ככה, מה צריך לומר? שבאמת השנים והחורבן לא פעלו שום דבר מבחינת הקדושה, הקדושה במקומה. אחר כך הוא מסביר מה ההבדל, יש הבדל בקדושת מקדש וירושלים לקדושת כל ארץ ישראל לגבי שביעית, שם לא אומרים קדושה לעתיד לבוא. אומר למה? כי קדושת ירושלים היא באה מכוח השכינה והשכינה רזזה לעולם, גם אומר שזה זה על ידי כיבוש, וזה נמסר על ידי כורש, ויש פלפולים גדולים עד אין חקר בכל מפרשי הרמב״ם לדורותיהם על העניין הזה, מה ההבדל בין כיבוש. אני לא אכנס עכשיו לסוגיה הזאת, יש חידה מאוד מעניין ויש הרבה דברים בזה. אז לכאורה יש לומר, גם כלי המקדש, אפילו אם יהיו 1,000 ו-2,000 שנים באדמה, כמו שהמקדש לא משתנה, גם כלי המקדש לא משתנים, בקדוש אדם עומדים. ככה צריך לומר בכורה. ומצאתי רמב״ם מפורש, לא בהלכות ודברה, אלא בהלכות כלי המקדש. שם הרמב״ם אומר, בפרק א' הלכה י"ג, הכפות והקערות שמקבלים בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלים בהם הדם, אלו הם כלי השרת. הכפות שנותנים בהם מנחות והמזרקות של הדם, כולם של כסף ושל זהב היו, ומותר לעשותם משאר מתכות כמו שביעדנו. אפשר לעשות, בזמן שהיו עניים עשו ממתכות אחרות, אבל בדרך כלל היו זהב וחסד. וכולם מתקדשים במלאכתם. כנכן הסביר שכל כלי המקדש, גם כלי השרת, מתקדשים בשמן המשחה. זה היה בראשונה בימיו של משה. אחר כך היו מקדשים אותם עבודתם מחנכתם. כשמשרתים בהם בקודש, היו מתקדשים אותם הכלים. ואם נשבר, ואם נשברו מתוך אותם, מתיך אותם, אם נשברו מתיך אותם באש, מסדר אותם ועושה אותם כלי אחר ואין קדושתן מסתלקת מהן לעולם. פה בפירוש אומר שכלי השרת אין קדושתן מסתלקת מהן לעולם. לכאורה כבר לא צריכים דיוקים ודקדוקים, פורש ברמב״ם, הבאנו בהתחלה הלכות בית המקדש, הבאנו מורה מקדש, כאן הרמב״ם מדבר על כלי המקדש, והוא מפרט אותם, כלי שרת, אומר, ואין קדושתן מסתלכת מהן לעולם. אפילו נשברו, מתיך אותם, ונשארים בקדושתן. מפורש ברמב״ם. אבל כנגד זה יש לנו חושייה גדולה מהסוגיה במסכת עבודה זרה דף נ"ב עמוד ב. כאן הגמרא אומרת דנה על בית חוניו. הגמרא אומרת בעם הנה רבי יוסי בן שאול מרבי. רבי יוסי בן שאול שאת רבנו הקדוש, כלים ששימשו בהם בבית חוניו, מהו שהשתמשו בהם בבית המקדש? כלים, כמו מזרק, כמו מחתה, כמו כלי של מנחה, אם השתמשו בהם בבית חוניו, לבית חוניו, הלכו כהנים עם חוניו ועשו שם מקדש במצרים, והיו מקריבים קורבנות. ויש מחלוקת בגמרא אם זה נקרא עבודה זרה או לא. רש"י כאן אומר שהשאלה ששאלו את רבי היא למאן דאמר שבית חוניו זה לא עבודה זרה. עם כל זאת שואלים אולי אם הכלים השתמשו בהם שם אולי כבר אסור להשתמש בהם במקדש. למה? וכאן הוא בעיה לאליבד למאן דאמר, זה גמרא מפורשת לא רש"י, טעיתי. וכאן היא בעליה לבד למאן דאמר ביטחוניו לאו בית עבודה זרה הוא. דתנן כהנים שישמשו בביטחוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים. ואינו צריך לומר לדבר אחר, כהנים הוא דקמצין הוא רבנן משום דבני דאמין הוא, אבל כלים לא, עודין מה לא שלה. אומר לו הרי מצאנו שכהנים שישמשו בביטחוניו כנסו אותם חכמים, גזרו שלא ישמשו אף פעם עוד בבית המקדש. היות וחטאו החטא הנורא הזה והלכו לבית חוניו, לא ישמשו. כנס חכמים. שואלת רבי, האם רק לכהנים כנסו, כי הם בני דעה, שייך לכנוס אותם, אבל כלים, מה הם יודעים? הם לא אשמים, לא לכנוס אותם, או לא שנה. מה ענה לו? אמר לו, אסורים הם, ומקרא היה בידינו ושכחנו. אמר לו, זה אסור. הכלים שנשתמשו בהם בבית חוניו, אסור להשתמש בהם. אמר, היה לי פסוק, ושכחתי את הפסוק. היה לו פסוק, מה זה משך פסוק? הרי זה כנס. כנראה אסמכת, לא פסוק ממש. הרבה פעמים הגמרא מביאה פסוק ואנחנו חושבים שזה דאורייתא, פה ודאי, הוא אמר, האם רק על הכהנים קרסו שהם בנדיעה ועל הכלים לא קרסו, וגם את הכלים קרסו, אז זה דרבנן. אז מה זה קרא? מקרא היה בידינו ושכחנו, כוונה מקרא שהוא אסמכת לסמוך עליו את התקנה של חכמנו. איתי בה, רבי יוסי בר שאול ששאל את השאלה מקשה על רבי מהברייתא שכתוב כל הכלים מהפסוק בדברי הימים כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו. כתוב בדברי הימים כל הכלים שאחז הזניח השתמש בהם בעבודה זרה בעוונותינו הרבים, אז כתוב עליהם, כל הכלים האלה אומרת הגמרא, אומר הפסוק, הכנו והקדשנו. מה זה הכנו והקדשנו? מה אלא הכנו דהטבילינו? הטבלנו אותם, טבילה במקווה. והקדשנו דקדישינו בשמן המשחה. אמר לי רבי שמח, ברוך אתה לשמיים שהחזרת לי עבדתי. זה הפסוק ששכחתי. עכשיו אתה החזרת לי, ואז הוא מפרש את הפסוק אחרת. הוא אומר, מה זה הכנו? הכנו שגנזנו, והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם. האמת, זה לא פשט. אבל היות וזה אסמכת, אז לא תמיד הולכים לפי הפשט. כשבררים הלכה פסוקה, צריך להיות מתאים לפשט. אבל פה, היות וזה אסמכת, אז הוא אמר, הכנו זה שגנזנו אותם. הכנו זה גנזנו, זה רחוק. ומה זה וקידשנו? שקידשנו אחרים. פשט קידשנו אותם, אותם הכלים. הוא אומר לו אחרים, אז זה היה אסמכת. אז על כן הוא אוסר, רבינו הקדוש אוסר. עכשיו שהוא דחה את הקושייה, אומרת הגמרא, למה מסייע לה? נביא לך ראיה לרבי. מה הראיה? ממסכת מידות. כתוב מזרחית, יש שם ארבע לשכות של הכהן הגדול. והמשנה במידות מפרשת כל לשכה מה הייתה מיועדת, למה הייתה מיועדת. מזרחית צפונית, בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו אנשי יוון. אנשי יוון בזמן החשמונאים שיקצו, תימאו את האבנים. אז מה עשו להם החשמונאים? לקחו אותם אבנים והם גנזו אותם במזרחית צפונית, בלשכה הזאת הם גנזו אותם כדי שלא ישתמשו בהם. ואמר רב ששת, מה זה שיקצו היוונים? ששיקצו לעבודת כוכבים, השתמשו בהם לעבודה זרה. אמר הפאפה, הדב קרא אשכח ודרש. אמר לו, שם יש פסוק, נכתיב בחזקאל הנביא, נביא חזקאל אומר, ובאו בה פריצים בחיללוה. אומר רש"י, מה זה ובאו בה פריצים? כשנכנסו הפורצים, אלה שהחריבו את המקדש, כשנכנסו, התחללו כל כלי המקדש. בעצם כניסתם, בעצם פריצתם, התפרצותם לשם, התחללו כלי המקדש. אז מה יש? אומרים, התחללו, אז כבר נהיו הפקר. ואם נהיו הפקר, אז הם זכו בהם, היוונים מן ההפקר. אחרי שזכו בהם, עכשיו הם יכולים לטמות אותם, אז זה טומאה דאורייתא, זה לא הכנס. אז אין ראיה לרבי, רבי דיבר על כנס חכמים, פה זה דאורייתא. למה באמת כלים של המקדש לא חלה עליהם טומאה מדאורייתא? מפני שאין אדם יכול להקדיש דבר שאינו שלו, גם עובדי עבודה זרה לא יכולים להחיל טומאת עבודה זרה על כלי שאינו שלהם, הם לא יכולים לחלל אותו. אבל כאן, כיוון שבאו פריצים והתחללו הכלים של המקדש והתחלל המקדש, אז הם זכו בהם, כיוון שזכו בהם, אז הם יכולים, לקחו את העבודה זרה, אז חלה זה מדאורייתא, אומר רש"י. עכשיו אמרו החשמונאים, אמרי הכי נעביד, מה נעשה עם האבנים האלה? מתבירין הוא, אם נשבור אותם כמו כלי חרס, שבירתו טהרתו, אבנים שלמות, אמר אחמד, לא נוכל להשתמש בהם, בעניין שלמות, אלא מה, ננסר אותם אחר כך, כמה זה שלמות? הרמב״ם כותב בלכות בית הבחירה, שהיו בודקים את אבני המזבח כמו סכין של שחיטה, כך לשם. בודקים שאין שום פגם, כל האבן זה, אני לא יודע אם יש בדורנו, אני שוחט, אני יודע מה זה בדיקת סכין. עם הסכין אנחנו בקושי מסתדרים. איך אומר הרשב"א בתשובה? הוא אומר, יבדוק ויבדוק, כי הרבה פעמים לא שם ליבו, ואחר כך הוא מוצא. אבל יבדוק, זה חוד אחד, כמו חוט השערה פחות. אבל יבדוק את כל האבנים של המזבח, זה דבר פלאי פלאות, אבל כך צריך. אז מה נעשו ונשייף אותם עם ברזל? כתוב לא תניף עליה ברזל, זה אסור. אז מה עשו? שמו אותם במזרחית צפונית שמורים שם, שלא השתמשו בהם. יש עוד הריחות. הפלא גדול אצלי הוא, הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת. הרמב״ם לא הביא, ריבונו של עולם, גמרא מפורשת, והגמרא חוזרת קצת בסגנון אחר, גם בדרים. הרמב״ם לא מדלג. לפעמים הרמב״ם לא הביא, ומוצאים שיש לו סוגיה אחרת. סוגיה בדוחתה, ששם הוא פוסק. אבל פה אין לנו סוגיה אחרת. האמת שאני עוד יותר, לא ראיתי מי שיעיר את זה, הסתכלתי, לא שאני כזה בקי, אבל יש רמב״ם של פרנקל, ויש שם מפתח, מביאים המון ספרים, והסתכלתי את הקושיה הזאת לא יקשו. למה הרמב״ם לא מביא את הסוגיה הזאת? ועוד יותר, לא רק שהוא לא הביא, הרי חראתי לפניכם שבהלכות כלי המקדש כותב שקדושתם לא יוצאת מהם לעולם. וכאן הגמרא אומרת, באו פריצים והחללוה שהתחלל. חשבתי שהרמב״ם סובר שהסוגיה הזאת, אני לא יודע איך, אבל עובדה הוא פוסק נגד הסוגיה. אז אולי הוא סובר שזה לא להלכתה, אולי. זה קשה לומר, אין רמז לזה. אחר כך עלה בדעתי בדרך אחרת. יש פה בגמרא בעבודה זרה, בעל המאור, על הריף, רבינו זכריה הלוי, והוא אומר שכל הדין הזה שייך רק ביהודים שפורצו. למה? כי היהודי שפורץ, היהודי הוא בר מעילה, יש לו דין מעילה. אז כשהוא פורץ הוא מועל, וכשמועל, אז זה מוציא את הכלים לחולים. אבל גוי אינו בדין מעילה, אז הוא לא מוציא לחולים, זה דבר אחד. עוד מוסיף בעל המאור ואומר, מה שיצא לחולים באו פרצים וחללו, שאמרה הגמרא שיצאו לחולים, כלי שרת לא יצאו לחולים. למה כלי שרת לא יצאו לחולים? אומר כי כלי שרת זה קדושת הגוף. קדושת הגוף לא מתחללת. ומניין לא עולה. אפילו שהרזה, רבי זכריה הלוי היה כמעט קרוב לזמן הריף. הרמב"ן כל כך פחד להשיב, יש לו הקדמה גדולה איך הוא מעיז להשיב על דבריו. אבל צריך ראיה, הוא מביא ראיה, משנה במסכת מעילה י"ט עמוד ב'. כתוב, הכל, כל דבר שמועלים בו, אין מועל אחר מועל. אם מעלו, כבר יצא לחולין, כבר אין מעילה. חוץ מבהמה בכלי שרת. אומר, מה זה חוץ מבהמה בכלי שרת? בהמה זה שיקדישו אותה לקורבן. לא בהמה שבדק הבית. שיקדושה לקורבן זה קדושת הגוף. אז היא תשבה קדושת הגוף. היא לא יוצאת לחולין, יש בה מועל אחר מועל, אפילו היא מעל 10 פעמים, כולם מועלים. וגם כלי שרת, הוא מביא שם תוספתא, אם אחד לקח כוס של זהב מכלי השרת ושתה בו מועל, בחר ושתה בו מועל, בחר ושתה בו, למה? כי הוא לא יוצא לחולין. אז יש מועל. אם נאמר כמו הבעל המאור, אז הרמב״ם הוא בא. הרמב״ם אומר, כלי שרת אינם יוצאים מקדושתם לעולם. כי זה קדושת הגוף, אז זה בסדר. עדיין לא פשוט. היה לו לפרש. היה לו להביא את הדין הזה לגבי שאר הכלים. לגבי בדק הבית, לגבי כל מיני דברים, לגבי המזבח. למה הרמב״ם סתם וצריכים לדקדק ולחפש? הרמב״ם במלחמות חולק על הרמב״ם. הוא אומר, גם אם גוי יעשה, גם כן יוצאים, באו פריצים אפילו גויים. הוא אומר, גם כלי שרת יוצאים. הוא אומר, אין לך כלי שרת יותר מאבני המזבח, ומצאנו שהאבנים יצאו לחולין, אז איך יכול להיות? והראשונים, יש ריטב"א משמע כמו הבעל המאור, יש בזה דעות. אבל כשחשבתי טוב, הרמב״ם לא סובר. תכף נגיע. זה דרך אחת. יש עוד דרך, יש הרוגוצ'ובי בספנת פענח על הלכות בית הבחירה, הרוגוצ'ובי אומר שהדין של באו פריצים וחיללוה זה רק בבית ראשון. בבית שני לא מתחלל. למה? אומר יהודי בית שני, לא הייתה בו כל הקדושה, כתוב במסכת יומה, חמישה דברים לא היו, כמו אורים ותומים, הארון לא היה בבית שני. היו שם גם הצנצנת של המן, הרבה דברים לא היו. אז היות וקדושתו לא הייתה קדושה גמורה, לא שייך בהדין של באו פרצים בחללו. לכאורה זה הפוך. אם בקדושה חמורה, אתה אומר באו פרצים וחיללו, הקדושה קלה על אחת כמה, ככה נראה לכאורה. אבל יש גם סברה שככל שהדבר קדוש יותר, אז החילול רגיש יותר. ויש אפשר למצוא רעיות, אבל ככה רוב עוד שוב יאמר. אמרתי אולי גם זו דרך. הרמב״ם הרי על מה מדבר פה בהלכות? אחרי חורבן בית שני. אז ממילא הוא לא הביא את הדין הזה. הוא לא הביא את הדין של באו פרצים בחיללו הקיים, כי בבית שני לא היה הדין הזה. הוא סובר, כמו הרוגות שווי, שכל הדין הזה נאמר בבית הראשון. בית שני הוא לא... איך הגמרא אומרת בכתובות דת? קודם תקנת עזרה, מידי הבא הבא. קודם בית ראשון, מידי הבא הבא. עכשיו אנחנו לא חזים בזה. ככה היה אפשר. היה לי עוד... האמת, זמן, עידן ועידנים, הייתי עם הסוגיה הזאת, ועולה ויורד, ממש יעלה ויבוא. אני עולה עם איזה פירוש ונופל, ועוד פעם עולה ועוד פעם נופל. ליישב הרמב״ם, חושבים זה פשוט. הרב שלי עליו השלום היה אומר, הגאון רבי יעקב מסער רוזנטל, אומר הרמב״ם לא רק מלמד אותנו הלכה, הוא מלמד אותנו איך ללמוד פשט וגמרא. מהרמב״ם לומדים איך להבין פשט אמיתי של הגמרא. זה לא רק הלכה ומלמד, מהפסק שלו. פה רואים סוגיה מפורשת, והרמב״ם מעלים עיניו, סיכל ידיו ועזב אותה. אחר כך מצאתי, הייתה שאלה שנשאל מרן הרב עובדיה מווינה. שאל אותו הבית דין דווינה, היה בית כנסת מאלה שהחריבו בליל הבדולח, הנצים ממה שמם בזכרה. היה בית כנסת גדול מפואר, החריבו, ועכשיו יחזירו את המקום של הבית כנסת לקהילה היהודית. אבל עוד לא נתנו להם רשות לבנות במקום. כי אמרו שהמקום זה מרכז וזה לא מתאים וכו' וכו'. אז עכשיו הם החזיקו את המקום, כדי שהמקום לא יישאר שם, לבנות אי אפשר. אמרו להם, בינתיים נעשה חניון, שיהיה מקום לחנות, וקצת כסף יקבלו, ויעשו מזה אחר בניין בזה. אז שאלו את הרב, אם מותר מקום של בית כנסת, אם מותר להפוך אותו לחניון, והוא דן. הוא הביא תשובת הרמב״ם, זה אני לא ראיתי. תשובת הרמב״ם בפאר הדור קופלה מדלת נדמרי, הרמב״ם נשאל, בזמנו באו גויים לאיזה קהילה יהודית ושללו, לקחו בשבי את הספרי תורה ואת כל הקודש שם. ועכשיו עבר זמן והם מוכנים בחסדם הגדול של אותם גויים, מוכנים למכור ליהודים את הספר תורה ששדדו מהם, מוכנים למכור בכסף. ואז הייתה שאלה אם מותר לקנות מהם. אם מותר לקנות מהם, למה? פני שזה הספר תורה היה הקדש, פלוני הקדיש, פלוני מכה, אנחנו ניקח. הרמב״ם מדבר בזה ואומר הרמב״ם, אם השוללים האלה עשו את זה בדבר המלך, אז יכולים לקנות מהם, שערי באו זרים וחיללו, אפילו כלי המקדש התחללו, ככה לשם. סתר לנו את כל מה שבניתי במשך אולי חודשיים, אני מחטט. התשובה הזאת סתרה את כל הדברים. אני אגיד לכם, משל, אם נגיד כמו הרוגות שווי, בכלל לא שייך להם. הרוגות שווי אומר שבית שני לא היה דין שלהם. פה הרמב״ם מדבר לא בית שני, בית כנסת. הוא אומר באו זרים וחיללו, זה כבר לא בית ראשון ולא בית שני, לא בית מקדש. ואם נאמר כמו בעל המאור, כשנדקדק בדברי בעל המאור, הוא תולה את כל הדין של באות זרים בחיללוה במעילה. ועל כן הוא אומר, רק אם זה יהודי שהוא בר מעילה, אז הוא יכול לעשות חילול לקודש. אבל גוי שלו בר מעילה לא יכול לחלל את הקודש. ועוד הוא אומר, שדברים שיש בהם מועל אחר מועל, כמו פרה, בהמה, בכלי שרת, לא שייך בהם חילול. אז הכל הוא תולה במעילה. הרמב״ם על מה מדבר? ספרי תורה משך מעילה. מעילה זה קודש, בקודשיו. בבית כנסת, ספר תורה הוא היום הדבר הכי קדוש שיש לנו, נכון? אבל שייך מעילה, יש לנו עם דינים מהם. מה פתאום? והרמב״ם אומר, באו זרים בחיללוה. אז היא לומר לו כבר המאור. הייתי בצרה גדולה, איך נפרש את הרמב״ם על השם? יש אגב, יש תשובה של חתם סופר ברש למד ג' הוא רוצה לומר שבזה נחלקו הרבד והרמב״ם עם כבעל המאור. והרבד שאומר הם בעדין קראת, הוא סובר כמו הרמב״ן. הרמב״ן אומר שגם בית המקדש יצא לחולי. הבעל המאור אומר לא. והרמב״ם שאמר יש קראת, זאת אומרת שמקדש לא יצא, הוא לא דיבר על הכלים. ואגב הוא אומר שם פירוש אפלה ואפלה מביא את הגמרא בתענית, שרבי יוחנן אומר, אם הייתי שם, לא הייתי נותן להם לעשות יום תשעה באב ביום תשעה, אלא בעשרה באב. למה? כי רובו של האחר נשרף בעשרה. אומר, אז למה באמת לא עשה? אומר, כי מתי התחיל להישרף? בתשעה באב. אם התחיל להישרף, אז כבר באו זרים. וחיללו, הם התחלל מה שנשרף אחר כך, זה לא בית מקדש. על כן נשארו בתשעה, כי החילול היה בתשעה באב, לא בעשרה. מה שנשרף המשיך, זה לא... יש לו פלפולים גדולים, יש גם בחידה, אני לא... הזמן לא מרשה לנו. חשבתי חידוש, אני מודה שזה חידוש גדול, חוץ מהקושיות שהם מביאים אותי לחידוש הזה, עוד לא מצאתי בסיס. אמר לנו פעם הרב, עליו השלום רבי אקוניס רוזנטל, שפעם נכנסו לשיעור אצל הרב שלהם, רבי סזרמה מלצר, בעל אבן עזר. אז הוא נכנסו, הוא בדרך כלל היה מתחיל את השיעור על הסוגיה, אומר, נו, מה אתם אומרים על הרמב״ם המוקשה? זאת אומרת, מי שלא למד כל הסוגיה ויודע מה קשה ברמב״ם, לא היה לו מה לעשות בשיעור. היו הרעיות שם. אז פעם הוא אמר אחרת, הוא אמר, רבותיי, יש לי תירוץ סף לבפל, אני מחפש קושיה. אני פה, יש לי חידוש, אבל צריך לבסס אותו. דקדקתי בתשובת הרמב״ם. הוא אומר, אם זה נעשה על פי המלך, מה אכפת לנו על פי מלך או לא על פי מלך? באו זרים וחיללוה, באו גויים, זרים לבית המקדש, מה אכפת לי מלך לא מלך? בעל המאור אומר יהודים, הרמב״ם אומר אפילו גויים, אבל מלך מנדכר שמה, לא כאן ולא כאן. הרמב״ם בתשובה אומר אם זה על פי מלך, אם גזלו על פי מלך, מה העניין של מלך? אז חשבתי שהרמב״ם בא לחדש שהדין שמבטל את הקדושה זה מדין שזה דינה דמלכותה, שזה נעשה רכוש שלו. ואם נעשה רכוש שלו, אם זה על פי מלך, מלך יש לו דין מלכות, הוא מדין כיבוש, אם זה נעשה רכוש שלו, אז נשלל מהם, מאנשי הבית כנסת. זה כבר יותר מזה. אומר, נשללה מהם ההקדש, לא הקדושה. אומר ההקדש, כי כל ספר תורה, היינו פה ביום ראשון, הכניסו ספר תורה, נתנו אותו לגאון הרב שיחיה, אז זה שלו, אז זה הקדש שלו. אם יבוא אחד, ימכור את זה, יקנה את זה, זה לא מעלה ולא מוריד, זה נשאר של הבעלים. לא יכולים לקחת. פה אומר, היות והמלך לקח, יצא ממנו, בטל ממנו ההקדש, ככה לא. בטל ממנו ההקדש. הקדש זה בעלות, הקדש זה בעלים. זה קניינים. אז הוא אומר מלך, ומלך יכול לעשות קניין. על כן בתארץ. ואז התחדש לי החידוש הגדול. יכול להיות שהרמב״ם לומד כל מה שאמרו בגמרא באוזרים וחיללוה, שבטלה לא הקדושה בטלה, ההקדש בטלה. הקדושה עומדת במקומה. ועל כן אומר הרמב״ם שכלי שרת, אין הקדושה יוצאת מהן לעולם. הקדושה לא יוצאת מהן. אז שאלו, הרי הגמרא אומרת באוזרים וחיללוה שיצאו, הרמב״ם פרש מה יוצא כשבאו זרים לא הקדושה אלא ההקדש, הבעלות, זה מה שהתבטא. וכשיצא מהם דין הקדש אז הם קנו אותה, אם הם קנו יכולים להחיל על זה תומה של עבודה זרה, וכשמחילים על זה תומה של עבודה זרה זה כבר נהיה איסור מדאורייתא להשתמש במקדש, כי חלה על זה תומה. כל זמן שזה שייך להקדש אז זה לא שלהם, אז הם כמו שאדם לא מקדיש דבר שאינו שלו, גם הם לא יכולים להחיל עבודה זרה על דבר שאינו שלהם. אבל כשבטל מהם דין הקדש, ככה לשון הרמב״ם, בתשובה, בטל מהם דין הקדש, אם דין הקדש הוא שבטל, אז זה נעשה הפקר, זה קדוש. וכי ספר תורה שייך להוריד אותו מקדושתו, זה לא קדושה של הקדשה, זה הכתיבה, מלכתחילה לוקחים קלף, ומעבדים אותו לשם ספר תורה, ואחר כך כותבים ואומרים לשם ספר תורה בכל הוויה, בכל שם, בשם, זה לא שייך לבטל, מי יכול לבטל? אבל זה הקדש שייך לראובן, וזה הקדש שייך לשמעון, וזה ליהודה, זה בטל מהם, כי דינה דמלכותה יכולה לקחת בעלות. אז אם יכולה לקחת בעלות, אם יכולה להפקיר את הממון, אז זה עבר אליהם, אם עבר אליהם מותר מהרמב״ם לקנות. למה מותר לקנות? מה היה איסור? מה אסור לקנות ספר תורה מגוי? מה פתאום? אלא איסור כי זה הקדש, זה לא שלי, זה גם לא שלו. אומר לא, אם זה מלך אז זה כן שלו, אם זה כן שלו זה הקדש בטל, אז אני יכול לקנות. אז ממילא גם בבית המקדש, כל הסוגיה, מה שהגמרא אמרה, באו זרים וחיללוה, הפשט הוא, לפי הרמב״ם, אני מקווה שאני אומר נכון, אני צריך עוד למצוא, עוד לא הצלחתי. אבל לפי הרמב״ם, אם נפרש שרק ההקדש בטל, אז ממילא דין בעלות עבר לאותם זרים שבאו לחלל, ואם עבר להם, אז זה רש"י אומר, יכולים לתמות את זה בטומאת עבודה זרה, כי זה שלהם, זכו בהם. בגזלה, בשוד, אבל זה שלהם, זה הדין. ועל כן הרמב״ם פה לא הביא, פה הרמב״ם מדבר על קדושת המקדש, על קדושת הכלים, ומבאר שהמקדש נשאר מקדושתו, ומורה מקדש נשאר במקומו, כמו שהשבת קיימת לעד, את מקדשי, את שבתותי תשמורו, מקדשי תיראו, גם המקדש נשאר בירתו, וכאן אומר בכלים, איך מקדשים את הכלים? על ידי שמי משחה, ועל ידי עבודתם, על ידי השירות, אז הקדושה נשארת. זה לא שייך לבאו זרים. על כן הרמב״ם. כשהגיע בתשובה לספרי תורה, שזה הקדש, כאן הוא אומר, יש סוגיה שלו באו זרים. ושם אומר, בתשובה, אומר, שערי, אומר ככה, שערי אפילו כלי שער כלי המקדש, התחללו על ידי זרים. אז הוא אומר כלי המקדש התחללו, ושם הוא אומר כלי המקדש לא יוצאים, אלא התחללו מההקדש, מהבעלות, וכשיצא מהם בעלות. וממילא מובן מה שהרמב״ם אומר, ואם נשברו מתיך אותם ועושה אותם כלי אחר, מה הפירוש? שבירה ושינוי לא עושים כלום. זה נשאר בקדושת. מתיחים ועושים כלי אחר, ולכמן אומר מה אם נעשה בהם נקב, איך מתקנים או לא מתקנים, הכל מדבר על הקדושה. בקדושה אין עניין של זרים, הם לא יכולים להתערב בזה, אין להם כוח לעשות את זה. הרמב"ם אומר שכל זה רק על ההקדש, על הכלי. אם ההנחה הזאת נכונה, אז הרמב"ם יובן טוב, יש עוד סוגיה במסכת נדרים, אבל נשאיר את זה כבר. יהיה רצון שהשם יזכנו לבניין בית המקדש, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אגב, אני רק רוצה לומר לכם שלצערנו יש הרבה היום בארץ, לא הרבה, אבל המעט זה הרבה גם כן, שבאים להתיר הכניסה, ולצערי שמעתי כמה מהם אומרים שהרב רוזנטל, המורה שלי עליו השלום, שהוא מתיר, וזה שקר גמור. אני דיברתי איתו על זה הרבה. כשאני הייתי רב ראשי לישראל, הוצאתי, בתחילת הרבנות, הוצאתי איסור, שאסור להיכנס כמו שפסקו כל רבותינו. אז הראיתי לו, אמר לי, עליו השלום, אמר לי, למה אתה כותב ככה איסור גורף? אמר, אני זוכר בילדותי, הוא יליד ירושלים, נדמה לי הוא דור שמיני מתלמידי הגרא. הוא אמר לי, נכנסנו עם האבא, אבא שלו הרב אברהם דוד, שהוא היה חבר בדין של הרב פרנק. ונכנסתי עם אבא ועם הרב צבי פסח, הרב צבי פסח פרנק, והראה לנו איפה להיכנס, היה להם מקום, מסורת, בהתחלה שם, איפה להיכנס, והיו עומדים ומתפללים. אמרתי לו, אם היה לנו מי שיראה לנו את המסורת, היינו יכולים לומר, עד מקום פלוני, נעשה תחום. בבית, אמרתי לו, אם נתיר חלילה, אפילו אם יש מסורת, אפילו אם נדע, אם נתיר, האנשים לא יעמדו שם. הם נכנסים גם בתוך, אתה צודק, תפרסם, איסור גמור, ממש נשק אותי על זה, והם אומרים, כדי להתפס בגברה רבה, אומרים שהוא יתחס ושלום, אין מי שחכם, מכל חכמי ישראל הגדולים, גם הרבנים, גם הדיינים, חל וחומר ראשי הישיבות, הרב שחר, הרב שלום, וכל גדולי העולם, כולם מסרו, כי אנחנו, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרי חוננו, אנחנו בינתיים מנשקים את אבני הכותל ומחוננים את עפרה עד שהשם יחון אותנו כי בעת לחננה, ואז יבוא משיח, יראה לנו בדיוק מה מותר ומה אסור, יראו עינינו וישמח ליבנו ומהרה בימינו, אמן.
שזה לא
קרה,
שהוא
התכוון
לא
קרה,
זה לא כלום.
לא, אבל רוב העולם, אני לא יכולתי לסחוב הרבה.
זה ערבות, על המציאות שם?
לא, זה לא המציאות שם, זה תומתי של סתם שם. לא אני כתבתי, אני אגיד לרב מה שיצא. הוא הביתי לשני הרבה. יש איזה הברך. הוא קולג, מה שאני אומר, המציאות שם, אני מוציא כבר ארבעה ספרים. אבל פתאום מביא לי, זה יהיה בהפתעה, דרשות, שיעורים, לפי חודשי השנה, לא שכם זה שם, סתם, לא יודע, הצליח לאסוף, וקראו את זה, אמרו לי שזה טוב מאוד, אני רק נתתי את השם, לא שלי, אז אני רק אכתוב ברכה לך.
לשבת?
כן. אבל תעמוד על ידי שאני אחזיר לך.
טוב, ראה את המילי הזה? טוב, נראה.
משמע שאין
כרת וערבה. רוב הפוסקים...
למה שכבוד הרב אמר...
באמת? תמיד אנחנו עושים כבר.
יש גמרא שאומרת...
נפרא, סוחילה. כל המצוות שהשוחר הוא דיבר, חיים עליו, כמו שביעי. שאין לנו הרבה, וכל הדברים האלה הולכים כבר. אמרו, דבר אחד לא פסקנו כהרמב״ם לגבי החילול, לגבי אם התקירו למשל את החלל, עושים ככה ארבע ארצות במעשר, רק בצל יש מערב שהיה בזמן מרן, זה שחיבר... לא, לא, אחר, היה שם משהו כנסת שפת, חלק גדול. והוא אומר שבזה הוא ראה מעין שכחה מנהג שלו כהרמב״ם. אבל שאר הדברים תמיד... ודאי מדהימים.
יש כוונה, ביקשו להגיד שכל הזהב של העולם אסור.
כן.
עד שלא באו זויים, משמע גם מקרשת, הכל מתבטל. כמו שכבודו אולי אומר, ביקשו להגיד שכל הזהב אסור. עד שראו את הפסוק
הזה. אם נגיד שזה בענות, אז זה טוב.
באו זויים, באו חמים דואר. שפקע מהם.
הרב הביא את סף הפניח והלכות בירי הבחירה, ותקתי ולא מצאתי, מצאתי בשתשע מקומות אחרות. הלכות, הלכות.
תכתוב לי, תכתוב.
בסדר.
היום
חפגים
עליי. היום חפגים עליי. אני מסתבר, אז הוא כהן גדול.
לעשות כל הזהב של העולם נשמע שאין בין שבוע שהיה כל כך הרבה זהב רצו לאסור את כל הזהב של העולם לתמודה של התחום שם עד שמצאו פסור בגמרה הזאת או שהיה כל כך הרבה זהב שזה כבר לא בטל או שזה בטל ברוב למה לא בטל ברוב? כסף
היום כל העולם קונים בכסף ההלכה שכסף לא קונים נוחצים, חביבים היום הכל קונים, כסף לא מתבטל קונים באופן כסף יש לו דינים מיוחדים
הרב כתב על זה, על הכותל ושמע שלמה חלק מהם, נכון?
נכון
אבל הכלים הרב לא כתב?
לא, עוד לא עכשיו כתב
חלק יודע לב?
לא, צריך להיות חלק תטר
קדושת בדק הבית וקדושת הגוף של תשרת.
זה לפי הבעל הבעול
אפילו. לא, אפילו לפי הרמה, שהקדושה...
בכלל הקדושה בעצם, רק ההקדש, אז זה נביא.
אבל הקדושה של בדק הבית זה תלוי בבעלות.
כל מה שבעלות...
הרב, התארסתי לפני שבוע, אני אשאל לבר קטע.
תודה.
אמן, שלום.
מי בעל הדברים?
Thank you.
בכלל.